מאמר חמישי בפסקה כף. הנושא, הבחירה החופשית. כן, הטענה של היהדות היא שהאדם הוא בעל בחירה חופשית. הוא בוחר מה שהוא רוצה. הוא רוצה לעשות טוב, עושה טוב. הוא רוצה לעשות רע, עושה רע. מה קרה? אתה מחפש ספר. ואין ספרים? לא, זה לא הספר הזה. הספר הזה זה התרגום, זה התרגום של אבן תיבון. אנחנו מדברים על התרגום של אבן שמואל. אם אתה כל כך רוצה שהספר הזה בשימוש, אז תיקח אותו לעצמך ותעביר לו את הספר. טוב, משנה. הנושא, פסקה כף, עמוד רש כף א' במהדורת אבן שמואל. הנושא הוא החירות. היהדות, כפי שאמרנו, טוענת שהאדם הוא בן חורין, רוצה לעשות טוב עושה, רוצה לעשות רע עושה, ואין מה שמכריח אותו לעשות כך או לעשות כך. ויש שיטות מתנגדות לדבר הזה, מה שקרה שיטות דטרמיניסטיות, שטוענות שההתנהגות של האדם קבועה מראש. יש לזה כמה גרסאות, למשל הגרסה הפטליסטית. מה זה הגרסה הפטליסטית? שאומרת שיש גורל שקובע לאדם כיצד, מה יהיו המאורעות של חייו, כיצד הוא יתנהג, שהדבר הזה נקבע מראש על ידי האלוה או על ידי האלים, תלוי אם זה מאמיני הייחוד או מאמיני הריבוי. ויש כאלה שדברים על דטרמיניזם אסטרלי, כלומר הכוכבים קובעים לי כיצד להתנהג וכדומה, או גנטי. אז יש בזה דעות המתנגדות לדעה של היהדות, שאומרות שהאדם איננו בן חורין בהתנהגות שלו. הבחירה החופשית יש לה כינוי אחר, בימי הביניים היו קוראים לזה טבע האפשר. שיש דברים שהם לא הכרחיים, אלא הם אפשריים. כלומר, יכול להיות שאני אלך מצד ימין או מצד שמאל. זה נקרא טבע האפשר, כי אין משהו שמכריח אותי דווקא ללכת ימינה או דווקא ללכת שמאלה. אמר החבר, אני קורא עכשיו בפנים. אמר החבר, רק מתעקש ואדוק בדעות קדומות, כופר בטבע האפשר. כלומר, המתעקשים, הם אומרים שאין בחירה חופשית לאדם, אבל אנחנו רואים במציאות שיש. ואומר בזה דבר, ואומר בזה מה שאינו מאמין בו. הלא תראה, כי גם אדם כזה, שטוען שאין בחירה חופשית, עושה הכנות להשיג את הדבר אליו יקווה. כלומר, אם אדם רוצה להגיע לשוק, אז הוא עולה על האוטובוס. גם אדם שלא מאמין בבחירה החופשית, לכאורה, נשאלת השאלה, אם אתה חושב שנגזר עליך להיות בשוק, אז בין שתעלה על האוטובוס, בין שלא תעלה, תגיע. אם אתה חושב שנגזר עליך שלא תגיע, מה יועילו כל ההכנות שלך? אלא אנחנו שמבחינה פרגמטית, גם הכופרים בבחירה החופשית מתנהגים כאילו שיש בחירה חופשית. או להרחיק מעליו את הדבר ממנו יירה. כן? האדם הזה, למשל, סוגר את החלון כשיש רוח שערה בחוץ, כי הוא מפחד מן הקור. ומזה אתה דן שהוא מאמין כי אותו דבר אפשרי הוא, וכי ההכנה לקראתו מועילה. למרות שמה יענו על זה כופרי הבחירה החופשית, יגידו גם זה שהאדם עושה הכנות להגן על עצמו, להשיג דבר, גם זה נגזר עליו מראש. גם זה אפשר להגיד. שהרי אילו היה מאמין בהכרחיות הדבר ההוא, היה משלים עם זה, ולא היה מכין לו כלי זין נגד שונאו, ולא מזון לרעבונו, למשל. אולם אם הוא חושב כי ההכנה הכרחית למתכונן, ועזיבתה מזיקה למי שאינו מתכונן, הרי שהוא מודה כי יש סיבות אמצעיות, וכי על פיהן תהיינה התולדות. כלומר, יש, תודה רבה, מה שנקרא הסיבה הראשונה. מי זה הסיבה הראשונה? מי זה הסיבה הראשונה? מי זה הסיבה הראשונה? מה? לא שמעתי. נכון, אלוהים. נכון. קדוש ברוך הוא, הוא הסיבה הראשונה. אנת הוא עילת העילות וסיבת הסיבות, אומר ספר תיקוני הזוהר, פתח אליהו הנביא. כן? וזה סימן שיש לך שורשים מרוקאים. שהרי המרוקאים אומרים, פתיחת אליהו לפני כל תפילה, נכון? עכשיו, מי עוד? הירושלמי אומרים, כן, אומרים, אומרים פתח ידיעות, מה? אתם? כן, טוב, טוב, בסדר, אם אתה אומר. לא, לפי מנחה. טוב, אז, אבל יש מה שנקרא מלבד הסיבה הראשונה, יש סיבות אמצעיות. למשל, נשאלת השאלה, מי עשה את הלחמנייה הזאת? תשובה, הקדוש ברוך הוא. זה נכון או לא? זה נכון. אבל הוא לא עשה את זה ישירות, הוא לא אמר תהי לחמנייה ותהי לחמנייה, אלא הוא ברא את האופה, והוא שלח את הגשם, שיצמיח את החיטה וכו'. זאת אומרת, יש מה שקרה סיבות אמצעיות. ובסיבות האמצעיות יכולה הבחירה החופשית גם להיכנס. מובן? אבל בתוך הסיבות האמצעיות, עתיד הוא למצוא גם את הרצון. הרי למשל, זה שיש לחמנייה, זה גם יש שמישהו רצה לעשות לחמנייה. אם לא היה רצון של מישהו שתהיה לחמנייה, אז גם אם כל הנתונים שבעולם היו קיימים לפנינו, לא הייתה נעשית הלחמנייה.
גם יש מישהו שרוצה לאכול אותה.
יש גם מישהו שרוצה לאכול, זאת אומרת, הרצון של אנשים לאכול לחמניות, גרם גם למישהו אחר לרצות לשווק לחמניות. כלומר, הרצון נכנס בהרבה מאוד פינות של הסיבות האמצעיות. והרצון מה זה? זה דבר חופשי? לא. ואם ישר הוא ולא מתעקש, יוכרח להודות, כי מוצא הוא את רצונו חופשי במעשים האפשריים לו, ירצה, יעשם, לא ירצה, יימנע מעשותם. כן, בבקשה. ההגדרה של רצון, שזה נטו בחירה חופשית. לא הנחיה מלמעלה.
ולי, כל בן אדם יש לו משיכה לכיוון כזו.
נכון.
משהו מעניין אותי, לא כך מעניין.
אמת. המשיכה של האדם איננה הרצון שלו. כי יכול להיות שאני נמשך אל עישון סיגריות, ואני לא רוצה לעשן סיגריות, ולכן אני גם לא מעשן. כלומר, המשיכה זה הנתונים, הרצון זה התגובה. מובן? אמונה כזאת, אין בה משום הוצאת דבר כלשהו מהשגחת האלוה יתברך, בניגוד לטענת המוסלמים. עד דרבה, הכל שב אל השגחה הזאת בדרכים שונות. לפי מה שאני בא לבאר כעת. כלומר, יש פעולת הקדוש ברוך הוא דרך סיבות לא רצוניות, ואז אפשר שם לדבר על דטרמיניזם, הכרחיות, ויש פעולת הקדוש ברוך הוא דרך רצון האדם. כן. איך אומרים, הקדוש ברוך הוא משל בעל מלחמות. מה זה בעל מלחמות? שהוא לוקח בעלות על המלחמות שנעשות בעולם. יש בעולם מלחמות, והקדוש ברוך הוא עולה טרמפ על המלחמות. אבל מי החליט על המלחמה? בני אדם החליטו. ריבונו של עולם משתמש בבחירה החופשית של אדם לקדם את האינטרסים שלו. האמת היא, זה דבר לא פשוט מה שאני אומר כאן. כי הרי תשאל השאלה. כן, הרי הראשון ששאל על הבחירה החופשית היה, מי זה היה? קין, נכון? נכון או לא? כתוב שם, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, וייחר לקין מאוד, ויפלו פניו. מה, למה חרה לו ולמה נפלו פניו? שני דברים שונים, נכון? חרה לו על זה שהתקבלה מנחת הבל ולא התקבלה מנחתו. זה חורה. קוראים לזה קנאה. הוא מקנה. מדוע הוא קיבל ואני לא. והדבר השני, ויפלו פניו. מה זה ויפלו פניו? הוא נכנס לדיכאון, לבריאות. למה נכנס לדיכאון? משום שהוא סבר שהוא מוכרח להיות במצב של קנאה. בגלל שבתור בכור, הוא לעולם ירצה בביטול אחיו הקטן. ושבתור בכור, הוא לעולם יהיה מוכרח להיות זה שמביא אל הקדוש ברוך הוא את השארית ולא את הראשית. הרי זה היה חטאו, אפשר לומר, במרכאות של קין, שהוא מביא אל ריבונו של עולם את השארית, כן, מפרי האדמה, במקום להביא מבכורות צונו, כמו אחיו. עכשיו, קין הבחין כנראה שנתוני הפתיחה שלו שמכריחים אותו להיות נזוף או להגיד בלתי רצוי לפני הבורא, הנתונים האלה הם הכרחיים, הוא לא יכול לצאת מזה. לכן חרה פה, לא, אני אסביר, קין היה ראשון, הבל היה שני. אם אני יודע על עצמי שאני ראשון, אז באופן אוטומטי, אני אקח את הראשית בשבילי, ולזולת אני אתן את מה שנשאר, את השארית. מובן? אהו, אם יש שלב שבו אתה לא מבין, תעצור אותי, כי אני אמשיך להסביר ולא תבין. אז כבר עכשיו לא הבנת? אם אני הראשון, אם אני הראשון, אז הדבר הראשון הוא בשבילי. נכון? ישיבו על ראשון ראשון, על אחרון אחרון. הגיוני או לא? אם אני המלך, וצריך לחלק את השלל, מי ייקח את החלק הטוב ביותר? אני, נכון? רגע, אני מדבר על נתון ראשוני. זה הגיוני או לא? אם אני ראשון, אז אני מרכז העולם. לא, מה? למה שיחשוב על אחרים? זה בדיוק העניין. מי שראשון לא חושב על אחרים. זה בדיוק העניין. אני הייתי פה לפני שהאחרים הגיעו. רק שנייה. אני הייתי פה לפני שהאחר הגיע. לא. כל ראשון התחיל כיחיד. אז ברגע שקין נולד, הוא יחיד, הוא לא רק ראשון. יוצא לפי זה שהשני הוא מיותר. אפשר להסתדר בלעדיו. אז לכן אני לא מעוניין בו. כלומר, השני הופך אותי מבן לאח. וזה סקנדל. אני רוצה לחזור להיות בן, לא רוצה להיות אח. זה כמו שאם אתה שואל, ילד...
אני בן בכור, אני יותר טוב.
זהו, אבל אני בן בכור, זה כמובן שאני ראשון, הכל בשבילי. והכל צריך לשמש אותי. זאת אומרת, אם אתה שואל ילד, כמה אחים יש לך, והוא עונה לך, יש לי אחד. אתה שואל את השאלה הבאה, ולאח שלך, כמה אחים יש לו? אז הוא יענה, אין לו. בגלל שאדם לא רואה את עצמו באופן ראשוני כאח של מישהו. כי זה להוציא את מרכז הכובד ממנו אל הזולת. מובן?
זה בשלב בסיסי,
אני דיברתי עכשיו על שלב בסיסי. כן או לא? אתה מסכים איתי שדיברתי על שלב בסיסי? אז אין צורך להקשות, מה עם התיקון? אני עוד לא יודע, אם אני אצליח להגיע לסוף המשפט שאני רוצה לומר, אולי אני אבין. אבל מתיים לא נותנים לי. כן, עכשיו, דבר נוסף. ממילא, כשאני מרגיש את עצמי כראשון, הנקודה הבסיסית היא שהדבר הראשון הוא בשבילי. ואז ממילא השארית לזולת. יש ראשית ויש שארית. ראשית לי, שארית לזולת. ולכן, כשאני בא להקריב קורבן, מטבע הדברים, אני מביא את השארית. והיא מקץ ימים. והיה וקין מפרי האדמה מנחה לשם. אחרי שהוא גמר לאכול את הכל, הוא נזכר, צריך לתת משהו לקדוש ברוך הוא. אתה איתי? לעומת זה, הבל שהוא שני. אדם שיודע על עצמו שהוא שני, אצלו זה מובן מאליו שהראשית לא בשבילו, אלא בשביל הזולת. ולכן, הבל הביא מבכורות צונו בחלביהן. מה העמדה המוסרית היותר רצויה? זו של הבל. לכן הבל מתקבל. קין לא. קין חורע פה. למה נופלים פניו? בגלל שהוא עוד לא יודע את הקושיה שלך. הוא לא יודע שאפשר להשתנות. לכן הוא חושב שנגזר עליו להיות מה שהוא. זאת אומרת, נגזר עליו לנצח, להיות בלתי רצוי לפני הבורא. עד כאן מובן? מה מגלה לו הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו, ויומר השם אל קין, למה חרה לך? ולמה נפלו בניך? הלו, אם תיטיב, סעט. כלומר, יש לך אדרבה, בגלל שנתוני הפתיחה שלך הם עם חיסרון, אדרבה, אם אתה תתגבר, אתה תתעלה מעל הבל. אם תטיב, סעט. ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ. ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. מה גילה הקדוש ברוך הוא לקין שקין לא ידע? את הבחירה החופשית. עד כאן מובן? ואז ממעלה, צריך לבדוק, אחרי מה שהסברתי עכשיו, בעריכות רבה אני יודע, האם יש עדיין מקום לשאלה שרצית לשאול?
קין היה לפני הבחירה החופשית.
לא אמרתי שקין היה לפני הבחירה החופשית. קין הייתה לו בחירה חופשית תמיד. הוא לא ידע. בסדר? הוא לא ידע שיש בחירה חופשית. זה כמו ששואלים כמה פסיכולוגים צריך בשביל להחליף נורה אחת. מספיק אחד, בתנאי שהנורה רוצה באמת, ברצינות, להשתנות. בסדר? כן, מה תשע?
אם הנתון שבחור הוא לוקח לעצמו את הטוב ונותן
לאחרים
את
השארית, אז למה קין נותן
ראשון? זה
הבל שצריך
לתת,
הוא כל הזמן
הוא בנתינה לאחרים, כי הוא יודע שהוא רק שני.
נכון, אתה שואל לכאורה, מי היה צריך להיות הראשון שיקריב קורבן? היה צריך להיות שהבל יהיה הראשון, נכון? כי הרי הרעיון לתת לזולת בכלל, עצם הרעיון של הקורבן זה לתת לזולת. בעצם אצל קין לא צריך לתת כלום. כן? ולכן נשאלת השאלה, למה קין היה הראשון שהקריב את הקורבן? עד כאן השאלה? מובנת השאלה? כן. תשובה.
אולי יש לזה צד שבעצם הנתינה של קין באה מהמקום המתנשא.
אפשר לומר מה שאתה אומר, אפשר לומר מה שאתה אומר, שקין בעצם נתן שארית לבורא בגלל שצריך לפרנס את כולם. הם צריך לדאוג, כמו שצריך לדאוג לאדמה, לזרוע בזרעים, אז צריך גם לדאוג לאלוהים, לתת לו משהו. זה יכול להיות שזה עמדה כזאת. אני רוצה לחדש חידוש בומבסטי בנושא הזה. איך כתוב? לא כתוב ויבא הבל גם הוא. מה כתוב? והבל הביא גם הוא. מה זה לפי רש"י? כשהנושא קודם לנשוא? שזה קדם. והבל כבר הביא. בסדר?
אז מה זה הגם?
גם הוא. כן?
הוא אומר לנו, אל תדאגו, הוא הביא עוד
לפניו. כן, יכול להיות. כן. עכשיו, רגע. עכשיו, מה? לא, רש"י לא אומר. רש"י אומר באופן עקרוני, בכמה מקומות בתלמוד, בחומש, שכשהנושא קודם לנשוא, זה עבר מוקדם. אז אני מפעיל כאן את העיקרון של רש"י. ברשותו.
בסדר. והאדם ידע?
בדיוק. שם רש"י אומר את זה מפורש. והאדם ידע אומר את זה מפורש. למשל, ומשה עלה אל האלוהים. כן? שכבר עוד לפני כן. ואל משה אמר, עלה אל השם. כבר אמר לפני כן. יש גם מקומות כך שרש"י אומר. עכשיו, אני רוצה קצת להוסיף. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא גילה לקין את הבחירה החופשית, נשאלת השאלה, מה קורה אחרי הרצח? קין רוצח את הבל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הבל אחיך, מה עונה קין? לא ידעתי. השומר אחי, אנוכי, מי צריך לשמור על אחי? הקדוש ברוך הוא, אומר אנוכי, לא? או נגיד את זה, גם בלי להיכנס לדרוש הזה. כשהוא שואל, השומר אחי אנוכי, אז כאילו שמונח בזה, באופן מובלע, שיש מישהו שכן צריך לשמור. לא אנוכי, אלא מישהו אחר צריך לשמור. מי היה צריך לשמור? אתה. כי הרי אתה, ריבונו של עולם, היית צריך לשמור על אחי. מה זה אומר? אם לא רצית, אם לא היית רוצה שהבל יהרג, לא היית מאפשר לי להרוג אותו. כלומר, בשעה שאני חנקתי אותו, לא יודע איך הוא הרג אותו, נגיד שהוא חנק אותו, היה צריך להיות שהידיים תקפנה, תשתתקנה, תתאבנה וכדומנה. כן? היה צריך להיות שלא תיתן. אבל בשעה שאני הרגתי את הבל, אתה המשכת לתת לי כוח. אם כן, אתה רוצה? מה? לכן למה אתה מעניש אותי? נכון, בחירה חופשית יש לי, יכולתי להרוג אותו, יכולתי גם לא להרוג אותו. אבל בכל מקרה, ברור שאתה משתמש בשני המסלולים כדי לקדם את העניינים שלך. כלומר, ריבונו של עולם רוצה לקדם את ההיסטוריה. הוא יקדם את ההיסטוריה בין אם קין יהרוג את הבל, ובין אם לא יהרוג אותו. המסלולים יהיו שונים. אבל בסופו של דבר, אלה הן אופציות שונות של הרצון האלוהי. יוצא לפי זה שהרציחה היא חלק מתוכנית אלוהית, אז מה הבעיה? כן, מה אתה אומר? אלא מה? התשובה של הקדוש ברוך הוא היא, נכון, אבל מגלגלין חובה לידי חייו. כלומר, ויאמר מה עשית? מה זה מה עשית? אתה בעצם החלטת להרוג את הבל לא כדי לעשות את רצוני, אלא הרגת את הבל כי קינאת בו, עצבן אותך, התווכחת איתו. אז זאת אומרת, אם היית עושה את זה לשם שמיים טהור, היית מקבל אולי שכר על זה. אבל לא עשית את זה לשם שמיים. אז זה נשפט לפי המרחב של ההבנה שלך. ולפי הבנתך, אתה חייב.
לפי הפירוש הזה יש פתח גדול
למקנאות
דתית.
אני לא הבנתי למה אתה מתכוון. תסביר לי את דבריך.
יכול להיות שהקדוש ברוך הוא היה אומר לקין, אם היית עושה את זה באמת לשם שמיים,
אם היית עושה זה לשם... כן, נכון, יש דוגמה לזה.
פנחס.
הנה, פנחס הרג לשם שמיים, יקבל שכר. נכון. מה הבעיה?
הבעיה שזה מעודד באיזשהו מקום, אנשים לעשות כל מיני דברים.
זה מעודד אנשים כפנחס להתנהג כפנחס, זה נכון. אם הוא באמת כפנחס. אם הוא באמת כפנחס, אז זה בסדר. אם הוא לא כפנחס, אז זה לא בסדר. בסדר? איך הרב לומד שאם קין הראשון הוא הסיק מכך שראשית היבול לא, הוא לא האמין שהשם למעלה ממנו? בוודאי שהוא האמין שהשם למעלה ממנו, אבל הוא האמין שהשם רחוק ממנו, כי הרי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם והאדם ברא את קין. יוצא שקין הוא המטרה ולא השם. מה? למה הוא לא מקריב להוריו? הם לא היו שם. הם לא היו שם. עובדה שאם הם היו שם, זה לא היה קורה. בסייעתא דשמיא, שלום כבוד הרב, האם לא כתוב ומלחמות אני עשיתי? חוץ ממה שלימדונו שאין עוד מלבדו ולב מלאכים ושרים ביד השם, אז איך אפשר להגיד שאנשים עושים מלחמות כביכול באופן עצמאי? הרי השם הוא שגורם לכך. ואני שואל את כבודו, האם כבודו מאמין בבחירה החופשית? זאת השאלה. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא, זה אחד מהיסודות של היהדות, לפחות ככה אני למדתי, שהאדם הוא בן חורין. יוצא לפי זה שמישהו שמחליט לעשות מלחמה, הוא עושה את זה ברצונו החופשי. מה זה הפסוק הזה? האם לא כתוב מלחמות אני עשיתי? כן, זה כתוב.
מה הסבר של
הפסוק? מלחמות אני עשיתי, הקדוש ברוך הוא משתמש במלחמות שלנו. דבר נוסף, מה שכתוב? ולב מלאכים ושרים ביד השם. זה נכון. כלומר, הקדוש ברוך הוא משתמש בהחלטות של השרים כדי לקדם את העניינים שלו. ויש כאלה שאומרו שזה דווקא על מלאכים ושרים, והדבר הזה הוא שנוי במחלוקת המפרשים בספר משלי שם. יעיין הכבודו בספר עומר השכחה לרבי אברהם גביזון על ספר משלי, על הפסוק הזה, ואתה תראה שמשהו מביא לפחות ארבעה פירושים שונים לפסוק הזה. מגדולי הראשונים, כן? רבי אברהם גביזון.
אני אסבר למה שאמרת, אני מבין את האור,
וגם בספר... זה ספר של רבי נהוראי עזוביב על ספר משלי, נקרא תוכחות מוסר, גם כן.
אני מבין את
הרעיון,
אבל אני תוכל לחדד את התפעת העניין הזה שאתה אומר מצד אחד, הקדוש ברוך הוא מתמש בלב החלוכים מסרים, או בבני אדם, בלחמות וכו', קודם את העניינים שלו,
מצד
שני,
בחירה
חופשית, אז זה מסתדר.
מה, זאת אומרת כך, אני חוזר לעיקרון הפשוט. יש לפני האדם שני מסלולים. אם הוא ילך למסלול א', ההיסטוריה תהיה כך וכך. והיא תגיע בסופו של דבר למטרות האלוהיות. ואם האדם ילך במסלול השני, ההיסטוריה תהיה אחרת. אבל גם היא תגיע בסופו של דבר למטרות האלוהיות.
אז
למה
צריך
לך
את הפרשת הקדוש ברוך הוא? זה יגיע בכל מקרה, דרך עוקף או דרך ישיר.
נכון, זה בכל שאני אמרתי.
אז למה צריך לך לבוא להתערב?
לכן קדוש ברוך הוא לא מתערב, זה בגלל שאני אמרתי.
אז מה זה מלחמות אני עשיתי? מה זה מלחמות אני עשיתי?
זאת אומרת, שמאחר ויש בתוך המלחמות, יש תוצאות של המלחמות, כיוונים של המלחמות, שיכולים ללכת לכל מיני כיוונים, ריבונו של עולם משתמש במלחמה, מלקט משם את אותה נקודה שתקדם את האינטרסים שלו. דוגמה, מלחמת העולם הראשונה. הייתה מלחמה בגלל שהרגו את... את נסיך הכתר פרנס פרדיננד בסרייבו, בסדר? ואז אוסטריה, הונגריה תקפה את סרביה, ואז צרפת ואנגליה ורוסיה תקפו את אוסטריה, ואז הצטרפה לשם גרמניה לאוסטריה יחד עם בולגריה, בסדר? ואז ואיטליה הצטרפה למלחמה נגד אוסטרו-הונגריה גרמניה, ואז הייתה מלחמה עקובה מדם במשך 4-5 שנים. באותה המסגרת הבריטים ניצלו את הסיטואציה המסובכת כדי לפרק את האימפריה העות'מאנית, ואז הקדוש ברוך הוא סידר שזאת תהיה הזדמנות שתהיה הצהרת בלפור להכרה בינלאומית בזכות של עם ישראל המדינית על ארצו, וככה התחיל תהליך הגאולה. בסדר? עכשיו, אם תשאל את הבריטים ואת האוסטרו-הונגרים ואת הסרבים למה הם עושים מלחמה, יש להם הסברים משלהם. זה לא קשור בכלל לריבונו של עולם. כל אחד רוצה את הכבוד שלו, את השלטון שלו, את הכסף שלו. כל אחד את העניין שלו. מה? מה קורה? בבקשה.
לא הבנתי
בהסבר
של הרב, איך
קודנס, ביחס לפסוק, ואם הבריטים לא היו עושים את זה, אז מישהו אחר היה עושה את זה. כן, מה אתה?
איך כל מה שהרב הסביר נמצא במאה סיטה?
מה שהסברתי עכשיו, לא. זה היה הסבר לפסוק, לפסוק ומלחמות אני עשיתי. אתה חוזר למה עשית, כלומר, הכוונה, מה עשית, לא מה עשיתי.
כלומר,
הטלת האחריות. כלומר, הטלת האחריות היא על קין, משום שקין לא עשה את החשבונות האלה.
ובחזרה למה שהרבה...
אני אגיד לך, יש מדרש שהולך קצת בכיוון כזה. למשל, הקדוש ברוך הוא מתווכח עם משה, זה במדרש פטירת משה רבנו. מתווכח, מכיר את המדרש? הוא מתווכח עם משה, משה הגיע זמנך למות. אומר משה, מה פתאום? ואז משה אומר, מה פתאום, לא מגיע לי למות. לא, זה לא בליל שבועות, זה בהושענא רבה, אדוני. כן, אז... לא, לא נורא, אל תכעס עליי. בסדר. אבל אתה יודע מה, אפשר ללמוד את זה גם בשבוע. עכשיו, הקדוש אומר למשה, מגיע זמנך למות, משה אומר, מה פתאום, אומר הקדוש הוא, אתה הקטע בסלע. אומר, אני הקטעי בסלע, אתה יודע טוב מאוד שאתה גלגלת את זה עליי וכו'. ואז יש טענות אחרות. הקדוש ברוך הוא מביא כמה טענות, עד כמה שאני זוכר, יש בין 10 ל-15 טענות של הקדוש ברוך הוא, למה משה צריך למות, ומשה דוחה את כולם. עד שבסוף אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשהרגת את המצרי, לא שאלת אותי, הרגת את המצרי לבד. אז על זה אתה מגיע לך למות. אומר לו משה, אני הרגתי אחד, ואתה הרגת את כולם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני בידי להחיות אותם, אתה אין בידך להחיות אותם. ואז משה הסכים למות ומת. עכשיו נשאלת השאלה, אני במקום משה הייתי עונה עוד תשובה. אני הייתי אומר, נכון, אבל גם את המצרי שאני הרגתי אתה יכול להחיות. זהו, אבל לא, זהו, זה הטענה של קין. אז על זה, ברור שמשה הבין שאי אפשר להגיד את זה, למה? כי כשמשה הרג את המצרי הוא לא עשה את השיקול הזה. בסדר?
ובחזרה למה שהרב אמר לתת. בעצם אפשר להגיד את זה שלאדם יש בחירה מה לעשות, אבל אין לו את השליטה למה יצא מזה. אני במלחמה בוחר לראות בבן אדם שלו מה יצא מזה, ניצחון, הפסד, מדינת ישראל.
למה אתה אומר את זה? זה תלוי באיזה דרגת אחריות אתה נמצא. אם אתה בזירת, בעמדת אחריות מאוד גבוהה, אז הפעולות שאתה עושה, אתה יודע בדיוק לאן הן מובילות אותן.
אבל גם זה בסוף הקדוש ברוך הוא מסובב מזה...
לא יודע, זה...
גם המלאכים
ישראל,
מה שהם פועלים במלחמה, בסוף הקדוש ברוך הוא...
זה תלוי ב... לא יודע, זה תלוי במרחב האחריות, כן. אתם אומרים, רבות מחשבות בלבי שעשה את השם תקום, בסדר. אלא? כן.
את השאלה, אין עונשין, אלא אם כן מזהירים. איפה יש
הזהרה לא תרצה? קין. קין.
אתה שואל על מעשה קין, איפה קין ידע שאסור לרצוח? זה כתוב מפורש.
איפה?
אל האדם. כתוב, נכון? ויצב השם אלוהים אל האדם למור, מכל הצגה נחול תוכל. אז חזל אמרו, אל האדם זה איסור רציחה, שנאמר, שופך דם האדם, והאדם דמו ישפך.
יש יצום מהטבע.
אני חוזר. המילה האדם נאמרה בגן עדן. ויצב השם אלוהים אל האדם למור. ויצב זה איסור עבודה זרה. אלוהים זה הדינים. כן? השם, ברכת השם. אל האדם, שזה רציחה. איסור רציחה. כן? מכל עץ הגן ולא מן הגזל, אכול תאכל ולא מן החי. בסדר? זאת אומרת, כל שבע מצוות לנוח נרמזו כבר שעה, כולל איסור רציחה. בסדר? ומאיפה למדו שהאדם פירושו לא תרצח? שנאמר, שופך דם האדם, והאדם דמו יישב. בסדר? כן.
אפשר,
כביכול,
בטענה
של קין,
בתקופתו,
בתקופה
של קין, יבוא לאשו, רק אחרי שהוא ירצח, אבא אגיד מה עשית. הוא לא מנע מהברות של קין.
נכון.
טענת האינטימיות, כאילו מה, שהאינטימיות שם שלושה.
הוא לא הגיע. לא, אז מה, זה קושייה, זאת אמירה, מה זה? לא הבנתי. כלומר, אתה אמרת משהו מעניין, אבל לא הבנתי. אתה מקשה, דוחה, שואל, מניח, לא הבנתי.
הוא אומר, לא הגיע תגובה למכה.
אני רוצה להבין אותו.
להבין את העניין.
כלומר, אתה הסברת לי עכשיו משהו. טוב, תודה. נעשה, הלאה.
לא, במחל המילה, יש פה דקודה חשובה.
בבקשה, דבר.
כן, פה בארץ, בדין הפלילי משמשים בטענה הזו. למה?
אני לא יודע. והנני אומר, מה?
זה גרוע מאוד.
נכון, הלאה. והנני אומר, מה?
זה שהקדוש ברוך הוא מתערב בתוצאות המלחמות, האם זה גם כולל אפשרות להתערב בתוצאה?
לפעמים גם הקדוש ברוך הוא מתערב בתוצאה, אבל לא תמיד. למשל, ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא התערב ישירות, כיסח את הצבא המצרי. זה קורה. במלחמת עמלק, הקדוש ברוך הוא לא התערב. ביחלוש יהושע.
צריך להבדיל בין מלחמות ישראל ומלחמות
לא. כי אני הבאתי לך דוגמה, ההבדל בין קריאת ים סוף לבין מלחמת עמלק, ששתיהן היו מלחמות ישראל. באחת הקדוש ברוך הוא התערב ישירות, בשנייה, אדרבה, ובחר לנו אנשים וצאי לכם בעמלק. נכון? ביחלוש יהושע. אם כן, זה לא קשור אם זה ישראל או עמי.
זה אומר שאם ישראל, חלילה, האומה שקיימת היום, נוחלת הפסד במלחמה כזאת או אחרת, אני לא יכול להגיד זה לצום השם?
לא. כלומר, אם חס וחלילה אנחנו נוחלים הפסד, אפשר להגיד שזה רצון השם. זה אומר שאנחנו לא עשינו מה שצריך. או בתחום הרוחני, או בתחום הצבאי, לא משנה.
גם על משהו שנגיד, כמו הגירוש מגוש
קטיף? כמו הגירוש מגוש קטיף, נכון. למשל, אם היו נלחמים כראוי, אז לא היה הגירוש, למשל. לא נלחמו כראוי, אמרו אחדות צהל וכל מיני דברים כאלה, אז זה היה גירוש. פשוט. היית חוסם את כל הכבישים, זה לא היה קורה, איך הוא חסם את הכבישים, אז זה קרה.
מה שאמרתי
מקודם
מאוד
זה... הם פשוטים, לא?
מה שאמרתי מקודם, זה יכול כביכול מה שמקשה קין לקדוש ברוך הוא בשאלה שלו, השומר הכי אנוכי.
אתה רוצה להסביר את זה? אפשר להגיד את זה. הלאה.
יש לה תשובה לשאלה הידועה ש... איך יש בחירה אם השם יודע מה אנחנו
רוצים
לעשות?
זה בדיוק הנושא שלנו. Okay. כלומר, השאלה, מה שאתה שואל כאן, שאלת הידיעה והבחירה, נידונה לאורך הדורות, במשך שנים רבות, גם על ידי יהודים, גם על ידי גויים. חלק מהדיון נמצא פה בכוזרי. האמת היא שהרחבה היותר שלמה של הדיון זה בספר שמונה פרקים לרמב״ם פרק שמיני. אם אתה רוצה, במעדורה שלי, הפירוש שאני הוצאתי על שמונה פרקים, שם יש סיכום של כל השיטות בנושא הזה, כולל דברים מאוחרים יותר שנאמרו בנושא. בסדר? טוב. כן.
אולי אפשר לומר שמלחמה...
רגע. קודם. מה הסבר הטענה שחטאו של הבל גדול יותר משל קין, שהרב לימד בעבר? אין שום סיבה שאני אתייחס לשאלה הזאת, כי אנחנו כעת לא לומדים את הפרשה בתנ״ך של הריגת קין את הבל, אנחנו לומדים על הבחירה החופשית. כל המובאה של הסיפור של קין והבל היה רק לצורך ליקוט אותן נקודות שנוגעות לדיון על הבחירה החופשית. מה שאתה דן עכשיו, זה נושא רחב, שמאחר ואיננו הנושא של השיעור, לא התייחס אליו. כן, בבקשה.
אני רוצה לומר שכיוון שהרב קוק טוען ש...
עליו השלום.
עליו השלום, שאין בחירה לכלל, זה מה שאני הבנתי. אז אולי אפשר לומר גם כן שאותו דבר בעניין מלחמה, שמלחמה זה עניין כללי.
יפה. אתה מביא אם כן שיש מחלוקת בין הרב קוק לבין הרמב״ם בנושא של בחירת הכלל. הרמב״ם אומר שאין בחירה לכלל. הרב קוק אומר שאין הרבה בחירה לכלל. אז אתה אומר שלפי הרמב״ם, מאחר ואין בחירה לכלל, אז יוצא שהמלחמות... אינן תולדה של בחירה. תשובה, גם לפי הרמב״ם, שחולק על הרב קוק בזה, זו שאלה, איך יכול להיות שהרמב״ם והרב קוק יחלקו, אבל זה אפשרי. כן? גם לפי הרמב״ם, הרי היחיד איננו מוכרח להשתתף במלחמה. ואז יכול להיות מצב שהייתה צריכה להיות מלחמה, אבל 99% מהחיילים לא רצו באופן אישי לצאת אליה. אבל אז נעשתה המלחמה, אבל באופן אחר. שלב צח כזה, חצי מלחמה, משהו כזה. בסדר? הלאה. אז אם כך, אנחנו עסוקים כאן בשאלה של הבחירה החופשית. גם השאלה שאתה העלית, ייתכן שעוד נספיק להגיע אליה, אינני יודע. כי זה דיון ארוך פה בכוזר. טוב. ואינני אומר, כל המסובבים מתייחסים אל הסיבה הראשונה בשתי דרכים. אם לפי כוונה ראשונה, או על פי השתלשלות. הדוגמה לדרך הראשונה היא... הסדר והרכבה הנגלים בבעלי חיים ובצמחים ובגלגלי השמיים, אשר שום אדם משכיל לא יוכל ליחסה למקרה, אבל מייחסה מול לכוונת פועל חכם, הקובע לכל דבר מקום מיוחד לו וחולק לו מנתו הראויה לו. כלומר, מה שנקרא אצל הפילוסופים בשם הטבע. כלומר, אנחנו רואים שיש תוכנית כוללת של הקדוש ברוך הוא. זה,
רואי?
מה? מה לא נכון?
אם אדם חכם לא יכול לתת
לייחס
למקריות את
הבנייה
של ה...
בגדול, לא בגדול. כן? והדוגמה לדרך השנייה היא, השריפה שאש זו למשל, שורפת קורה זו. כי האש היא גוף דק חם פועל, והקורה גוף ספוגי נפעל, ומתכונת הדבר הדק הפועל הוא לפעול פעולה ונפעלו, ומתכונת הדבר החם היבש הוא לחמם את הנפעל ולחלות לחוטו עד שהתפרקו כל חלקיו, והנה סיבות הפעולות מזה והפעלויות מזה לא תקשה עליך הבנתם אם תחקור בהן. כלומר, אתה צריך ללמוד כימיה. וייתכן כי תמצא אף סיבות סיבותן עד שתגיע אל הגלגלים, ומהם אל סיבות הגלגלים, ומהם אל הסיבה הראשונה. בצדק יאמין איפה האחד כי הכל בגזרת האלוה יתברך, ובצדק יאמין אחר בבחירה ובמקרה, בלא שיוציא את זו או את זה אל מחוץ לגזרת האלוה. כלומר, קורת אש, קורת עץ, או למשל גפרור שנשרף, זה נכון לומר שהקדוש ברוך הוא גזר שגפרור זה ידלק. איך הקדוש ברוך הוא גזר? על ידי שהוא בנה את כוחות הטבע באופן כזה שגפרורים נשרפים. מצד שני, נותן לומר שהקדוש ברוך הוא לא גזר שהגפרור הזה יישרף, שהרי הוא נתן את זה לבחירה החופשית. יש אדם שמשתמש בגפרור, ויש מי שמחליט לא להשתמש בגפרור, או אפילו להטביל אותו במים, ואז הוא כבר לא יהיה יעיל. מובן? לא. ואם תרצה בכך, תוכל לקרב לדעתך את ציור העניין הזה באמצעות החלוקה שלפנינו. המעשים הם, כלומר, עד עכשיו הוא אמר או באופן ישיר או באופן עקיף. עכשיו הוא מפרט את זה קצת יותר.
בעצם השם גזר שזה יהיה אפשרי
שהגפרור ידלוק. יפה, שזה בטבע הגפרורים לדלוק. בסדר?
הוא מחלק בין דברים
סטטיים
לדברים דינמיים.
לא, בין דברים שעל פי הטבע לבין דברים שהם תולדה של התכנון האלוהי הישיר. כן. הגפרורים זה גם חיילים בנדבר. זה גם. אבל אז זה לא דליק. משהו אחר. כן.
זה גם דליק, אתה יודע.
כן, אבל זה עניין של מה שנקרא שמות משותפים. כן. מה? למשל. אבל כדי להבין את המשמעות של המילים הנאמרות כאן, אנחנו זקוקים להיעזר במרכיב נוסף של הנפש, חוש ההומור, ולא לכל אחד יש. הלאה. המעשים הם אלוהיים או טבעיים, מקריים או בחיריים. לפני כן הוא חילק לשניים, עכשיו הוא מחלק לארבע. בסדר? מה ההבדל? מה שהוא קרא לפני כן ישיר, הוא קורא לו פה אלוהי. מה שהוא קרא לפני כן בלתי ישיר, הוא קורא לזה טבעי, מקרי או בחירי. בסדר? חלוקה, אפשרית. למה? נחמד ככה לחלק את המציאות. אלוהיים הם המעשים הבאים ישר מן הסיבה הראשונה, שאי אפשר להם להתקיים בשום אופן בלא סיבה אחרת מלבד רצון האלוה יתברך. למשל, מעשה הבריאה. או הנס. הנס זה בא ישירות מהשם. הטבעיים לעומת זה הם הבאים מסיבות אמצעיות המכינות אותם ומביאות אותם אל שלימותם האחרונה, כל עוד לא קם להם מונע מצידו של אחד משלושת החלקים האחרים. למשל, זה שהחיטה גדלה כשיורד הגשם, זה מעשה טבעי. המקריים באים גם הם מסיבות אמצעיות, אולם לא בטבע ולא בסדר ולא מתוך כוונה, כי אם במקרה. אף אין בהם הכנה לשלמות שסופה נגיע אליה ולעמוד אצלה, וגם הם תלויים בשלושת החלקים האחרים. ואילו הבחיריים, סיבתם היא רצון האדם שעה שהוא נמצא במצב הבחירה. כלומר, כשהוא לא ישן. כן, בבקשה.
הוא בא כאן הדוגמה של הנס. הנס היא לא בעצם... כפייה של
בורא
עולם,
בוודאי.
בניגוד לרצון האדם.
נכון.
זאת אומרת, שאני רציתי לצאת למלחמה, הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מהצד
נכון.
הזה, ולכן הוא מחולל נס.
נכון, ש... אמת.
אז הנה, אז זה לא שאנחנו מביאים לפה רצון מסוים, והמלחמה היא לא רצון הבורא. הרי אם הוא כפה נס, הוא כפה את רצון
הבורא. אם הקדוש ברוך הוא כופה נס, אז הוא כופה נס, כשהוא לא כופה.
אבל יכול להיות שהוא כופה נס בכל רגע.
אתה אומר שהוא תמיד כופה, וזה רבי יהודה לוי לא מסכים איתך. יש מצבים שבהם ריבונו של עולם מחליט שהוא לוקח את המושכות לידיים שלו, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. ויש מצבים שהקדוש ברוך הוא משאיר את זה בידי בחירת האדם, בחר לנו אנשים ואת זה ילחם בעמלק. יש מצבים כאלה ויש מצבים כאלה. עולמו של הקדוש ברוך הוא יותר מורכב.
איך אתה יכול לדעת מתי משהו שקרה זה תוצאה של חוסר פעולה של הקדוש ברוך הוא, או
רצון השם? איך נוכל לדעת? כן, מתי נוכל לדעת שזה כך, או מתי נוכל לדעת שזה כך? מה? האם אנחנו יכולים לשאול? עובדה שאתה שאלת את השאלה הזאת, אני לא מבין את הבעיה.
אני שאלתי, אני שאלה שאנחנו
צריכים. למה שלא, אדם יכול לשאול כל שאלה שבעולם, אני לא מבין. מה? השאלת, מצוין. אז לגבי השאלה, אם מותר לשאול את השאלה, התשובה היא כן. עכשיו, לגבי... עכשיו, השאלה היא, האם יש לנו קריטריון ברור, שעל פיו אנחנו נוכל להכריע אם מעשה מסוים היה ברצות בכפייה אלוהית או לא? התשובה היא שאין לנו קריטריון מוחלט. אפשר לעשות הערכות.
ואז התעסקות במיסטיקה.
זה יכול להיות התעסקות במיסטיקה, אבל לא הכרח. אבל לא הכרחי שזה התעסקות במיסטיקה, זה יכול להיות של הערכה. למשל, הערכתי שגירוש גוש קטיף לא היה הכרח, זאת הערכה שלי, אפשר לחלוק עליה. דלה? טוב, הלאה. אני חושב באמת שזה היה תלוי בנו. אבל אנחנו לא נדון עכשיו דיון אסטרטגי כולל. טוב, כן.
מה זה המקרים? המקרים הוא מגדיר את עצמו בעצמו, המקרי זה משהו שהוא מקרי. מה זה החלוקה הזאת למשהו שהוא מקרי?
אתה שואל מה פירוש המילה מקרי. המילה מקרי היא מטעה. כי יש הבדל בין המילה מקרי בעברית מודרנית לבין מקרי בשפה הפילוסופית הישנה. בעברית מודרנית, שאני אומר שמשהו מקרי, הכוונה שהוא אקראי. בסדר? זאת אומרת שבמקום להיות מכוון, הוא אקראי. בעברית של פעם, כשהיו אומרים מקרי, התכוונו שזה לא עצמי. שזה דבר שחל בדבר. למשל, הצבע של המפה הוא דבר מקרי, כי המפה הייתה יכולה להיות בצבע אחר. זה לא משהו עצמותי במפה. זה שהמפה היא כחולה, זה לא מה שעושה אותה למפה. לעומת זה, זה שהיא בד שיכול לחסות את השולחן, זהו דבר עצמותי בה. אם זה לא היה בד, היכול לחסות את השולחן, זה כבר לא היה מפה. אז זה עצמי. עצמי לעומת מקרי. מובן?
איזושהי השתלשלות מהעצם עצמי.
לא. שזה לא העצם, זה הכוונה מקרי.
משהו שהוא
לא עצם הדבר. הוא לא עצם הדבר, זה נקרא מקרי בו. בסדר? למשל, זה שאני עכשיו ער ולא ישן. זה דבר מקרי, כי יכולתי באותה מידה גם להיות ישן. כך שזה לא עצמי באדם שהוא ער. לעומת זה, זה שאני למשל מסוגל לעמוד על הרגליים, זה משהו שהוא עצמותי לאדם. למרות שלפעמים יש בני אדם שלא עומדים על רגליהם.
איך זה נכנס להגדרות של דברים בכירים ולא
בכירים? לא, זה לא קשור לבכירים ולא בכירים. הוא מדבר על, לא, הוא מדבר על זה שיש סיבות אמצעיות. יש לפי רבי יהודה הלוי ארבעה סוגי תופעות בעולם. יש תופעות שהן אלוהיות, כלומר, בהחלטה אלוהית, הייתי אומר, ארביטררית, הוא לא שואל אותך אם כן או לא.
נס למשל?
מה, הנס למשל, או הבריאה. זה אתה, זה למעלה מכוחך, או כפיית הר סיני על ראשי בני ישראל, או הקמת מדינת ישראל שהיא הכרח היסטורי, למשל כל הדברים האלה, זה אלוהים. ויש דברים שהם אמצעיים. אמצעיים יש שלוש סיבות, יש שלושה סוגים. יש טבעי, מקרי, בכירי.
טבעי זה מה שנגזר מהבריאה?
טבעי זה תכונה קבועה במציאות. למשל, השמש זורחת. זה אמנם לא הקדוש ברוך הוא שמזריח את השמש באופן ישיר, אבל הוא רוצה שזה יהיה קר, אבל זה פועל על פי הטבע. בסדר? יש דברים שהם מקריים. למשל, העציץ שלי פרח. הוא פרח בגלל שירד עליו גשם, ואחר כך היה שמש. אבל אם לא היה גשם ושמש, זה דברים שהם לא הכרחיים, כי יכלו להיות גם כל מיני דברים אחרים, שאיזה פיל בדרך יפיל את העציץ וכדומה. כן? אז זה נקרא מקרי. ויש דברים בכיריים, שאני טיפחתי את העציץ, אני דאגתי לזה, שהוא יעמוד בשמש וברטיבות הרצויה, וזרעתי את הזרעים הנדרשים וכו', זה נקרא פעולה בכירית.
אז לפי מה
שהרב אומר
עכשיו, הטבעיים, החלק הטבעי כולל דברים עצמיים יותר?
נכון. טבעי הוא מתכוון לעצמי. מקרי הוא מתכוון למקרי. לבריאות. תודה? טוב. הבחירה. עכשיו בואו עכשיו נגיע לבחיריים. יש מעשים בחיריים. הבחירה היא עצמה מן הסיבות האמצעיות, ואף לה הסיבות המשתלשלות ועולות עד לסיבה הראשונה. אבל השתלשלות זו אינה הכרחית, כי בתחום זה קיימת תמיד האפשרות. והנפש הנתונה בין כל דעה ובין אופקה, יכולה היא שתפנה לפי רצונה אל כל אחת משתי הדעות, אשר על כן אנו משבחים ומגנים את הנפש על בחירתה. כלומר, לכן אנחנו אומרים, יישר כוח על זה שבחרת בטוב, ואבוז לך שבחרת ברע. דבר אשר לא ייתכן ביחסנו אל שאר הסיבות האמצעיות, כן לגנות סיבות מקריות וטבעיות. כלומר, אי אפשר להגיד שבח לגשם על זה שהוא מגדל את החיטה, ואי אפשר לגנות את הר הגעש על זה שהוא התפרץ. בסדר? אין מוסר בטבע. וכפי שמובא בספר הקדוש, הנסיך הקטן. כשהנסיך הקטן מגיע אל המלך, נכון? יש לו כוכב לכת, שם נמצא מלך. אז הנסיך שואל אותו, על מה אתה מולך? ואז עונה לו המלך, אני? על כל זה. מה כל זה? כל מה שאתה רואה פה. כן? אתה מולך גם על השמש? בוודאי. וואי, זה יופי. אם אפשר לבקש טובה מאדוני המלך, אני כל כך אוהב לראות שקיעת חמה, אולי תצווה על השמש לשקוע? ואז המלך חמור הסבר אומר לו, אם הייתי מצווה על גנרל לעוף כפרפר והוא לא היה עושה כן, מי היה השם, אני או הוא? עונה לו הנסיך הקטן, אתה אדוני המלך היית השם. אומר לו, אם כך אין לפקד, אין לצוות, לתת פקודות, אלא אם כן יש ביכולתו של הנפקד לקיימה. ולכן, ואז המלך מוציא לוח שנה, מסתכל, תבוא היום בשבע ורבע ותראה איך פקודותיי נעשות. ותראה איך שהשמש שוקעת. כי אני צריך לצוות על השמש לפי יכולתה. טוב, זה צחוק אחד גדול. האמת היא, השאלה מה הייתה הכוונה של המחבר של הסיפור הזה? על מה בדיוק הוא יפנה את הביקורת שלו? אבל זה נותיים לשיר. אבל זה מה שהוא אומר. אי אפשר לדבר על בחירה בטבע, בלי על מוסר בטבע. כי אין לגנות סיבות מקריות או טבעיות, אם כי האפשרות קיימת באחדות מהן. כך אינך מגנה את התינוק או את הישן עם מזיקך. כן? התינוק עשה פיפי על המחזיק אותו. יש להגיד נו 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 לא יפה? לא. התינוק הוא לא בחירי בתחום הזה. כן? אם כי, הפך הדבר היה באפשר, יכול להיות שהתינוק לא היה מרטיב אותך. ואיך תגנהו, ולא כל מחשבה נעדרה ממנו. הראית מימיך כי אנשים הכופרים באפשרות אינם כועסים על מי שהזיקם בכוונה? הרי אלה שכופרים באפשרות, כלומר אינם מאמינים בבחירה החופשית. כשמישהו מכה אותם, או דוחף אותם באוטובוס, הם מתרכזים. למה מתרכזים? הרי זה הכל היה בגזרה אלוהית. או כי ישלימו עם מי שגנב בגדיהם וגרם להם להינזק בקור, כשם שהם משלימים עם הרוח הצפונית כשהיא מנשבת ביונקר וגורמת להם נזק רב. וכי מאמינים הם באמת כי הכעס הוא כוח שב אשר הוא שם בטבע האדם לבטלה, למען יכעס על קצת דברים ועל קצתם לא יכעס, וכעס האדם גם כן השבח שהוא משבח או הגנות שהוא מגנה, האהבה שהיא אוהב והשנאה שהיא שנא וכדומה. לבחירה מצד היותה בחירה אין אפוא סיבה הכרחית. כאילו היה הדבר כך, הייתה הבחירה עצמה נהפכת לדבר שבהכרח. הדיבור האנושי הזה היה הכרחי כתנועת דופקו. אולם אפשרות כזאת סותרת כל מה שאנו רואים בינינו, שהרי אתה מוצא את עצמך בעל הכרעה על הדיבור ועל השתיקה גם יחד, כל זמן שאתה נתון תחת שלטון השכל ואין עניינים אחרים שולטים בך. ואילו היו כל החידושים מכוונים כוונה ראשונה מאת העילה הראשונה, כלומר, שהכל היה בידי הבורא בלבד, כי אז היו נבראים לשעתם בכל רגע. כן, זה כמו הטענה של אלמות הקלמין, שאומרים שהבריאה מתחדשת כל רגע ורגע, כמו תורת הקוונטים. ואז היינו יכולים לומר בכל רגע על העולם ומלואו, כי אתה זה בראו הבורא. ואז לא היה גם לניסים ערך, אשר יעורר את האדם להתפלול תולי אמונה. מה זה משנה אם הים נקרא או לא נקרא? אין בזה כל חידוש. הרי ממילא כל מה שקורה זה נס מתמיד. יוצא לפי זה שאין נס. ממילא גם אין טבע. מה? מה? לא הבנתי. החסידות אומרת את זה. אז זה קושה. איך יכול להיות שרבי יהודה הלוי לא יודע על הבעל שם טוב? זה קושיה.
לא, הוא אומר
שזה יש לי תירוץ לזה.
מה? שיש בה בעיה כי היא מבטלת את
הרעש. זאת לא הדעה של רבי יהודה הלוי. כן, רבי יהודה הלוי חולק על זה. חולק על זה. גם הרמב״ם וגם הרמב״ם וכו'. טוב. ואף לא היה אז יתרון לעובד האלוה לממרה בו. כי שניהם היו אז עובדים בעשותם אך ורק מה שבא עליו הגזירה העליונה ומה שיכולו לעשות. כלומר, אז למה אתה אומר יישר כוח לעובד השם ובוז למי שעוזב את השם? הרי זה לא בידיהם. אוסף על אלה את כל הטענות הגדולות על האמונה הזאת שהחזקה שבהן היא הכחשת ראות העין כמו שאמרנו. עכשיו יש קושיה בכל זאת על מאמיני הבחירה החופשית. איך אתה מוציא מתחת שלטונו של הקדוש ברוך הוא את הספירה השלמה של מעשה האדם? כן? מה? כלומר, המוסלמים שלא האמינו בבחירה החופשית, הסונים, שמהווים 90% מהעולם המוסלמי, סבורים שהבחירה החופשית היא כפירה. למה? בגלל שאם אתה אומר שאדם חופשי, אז זה סימן שאלוהים לא שולט בכל. כן? זה הקושיה. זה הקושיה המוסלמית. בסדר? על זה עונה רבי יהודה הלוי. אשר לטענה שיש לטעון על המאמין בבחירה כי מוציאו עניינים אחדים מכלל גזירת האלוה יתברך, יש להשיב עליה בדברים שהוזכרו למעלה. כי אין הוא מוציאם כלל מגזירת האלוה, שהרי מחזירם הוא אליה בדרך השתלשלות הסיבות. כלומר, ריבונו של עולם הוא זה שנתן את הבחירה החופשית. לכן זה לא יוצא מכלל שלטונו. אמנם יש לטעון עליו עוד טענה אחת. כי מוציאו את העניינים מהם מכלל ידיעת האלוה. כאן אנחנו מתחילים את השאלה שלך. כן. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יודע את כל מה שעתיד להיות? ואז הכל צפוי. אז איך הרשות נתונה? כן? דברים אלה באופן תמציתי נאמרו על ידי רבי עקיבא. שרבי עקיבא היה אומר, הכל צפוי והרשות נתונה. מכאן ואילך, לך תסתדר עם זה. כלומר, לפי רבי עקיבא, זאת אמת לאמיתה שהקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש, וזאת אמת לאמיתה שאני בוחר מה לעשות אם כך או כך. קודם כל, מה עשה רבי עקיבא בזה? רבי עקיבא לא נתן תשובה לשאלה, אבל הוא נעשה לנו טובה גדולה, שהוא העמיד את הפרדוקס. מכאן ואילך צריך לדון. כן?
אבל לפחות אפשר
היה
לצפות שהקדוש ברוך הוא נמנע כלומר יתנה את הרצון החופשי לאובדן עצמו.
למה אדם גם יכול למה לא מבין אדם לא יכול לרצות להתאבד ולעשות את זה גם אתה שואל למה הקדוש ברוך הוא לא מונע מהאדם לרצות להתאבד למה שימנע למה שימנע או שבחירה חופשית זה אמת או שזה לא אמת
זה מצב מזעזע
זה מצב מזעזע יש הרבה רע בעולם
מה קשה יש כזה ספר
כן, אבל לא מבין, למה דווקא בחרת את הרע הזה למנוע מן האדם? יש הרבה רעות שהאדם עושה.
כי זה רע שהוא הפוך מהחיים והבריאה.
זה, כל רע הוא הפוך מהחיים והבריאה. גם לרצוח זה הפוך מהחיים והבריאה. מה?
התופעה ששולחים לצדיקים, כביכול, ששנו להם את הגזרה ש...
אני לא מבין את השאלה שלך. קודם כל לא הולכים לצדיקים כביכול, הולכים לצדיקים באמת. דבר נוסף, אם אתה הולך לצדיק ואתה מבקש כבוד הרב, תתפלל עליי שגזרה פלונית תתבטל. למה לא? תפילה זה לא דבר שעוזר? עכשיו, לגבי השאלה של הידיעה הבחירה, הנה, כאן הוא מביא את השאלה. התשובה זה ארוך יותר. אנחנו לא נעסוק בזה, בשיעור הזה. שלום.